קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על בדיקת קטניות. מה יש לרב? מה זה? רפואה שלמה לחייל כהן אייל סולטן בן פנינה, שבעזרת השם יהיה לו רפואה שלמה יחד עם כל החולים והפצועים מעמו ישראל. שמעת יצחק בן שרה, רוח השם תניחנו בגן עדן. מורי ורבותיי, צריך לדעת שאני מדבר על קטניות, אני מדבר עכשיו, אנחנו נפרט בדיוק איזה קטניות, מה נקרא קטניות. הקטניות שמשתמשים במטבח ביום יום, בגדול זה עובר מיון במפעל לפני שזה מגיע לרשתות השיווק. לפני שאתה מגיע וקונה את זה, זה עובר מיון. הבעיה של החרקים אני מדבר, הנגיעות מגיעה כאשר זה שואב במחסן של אותם רשתות מזון, הרי קונים בסטוקים, ואחר כך זה נמצא על המדפים באותו מקום, ואחר כך זה נמצא אצלך בבית, במזווה, בארון. בקיצור, זה שואב המון זמן. תודה רבה, מכילה. אז אני חוזר, זה שוהה, עד שזה מגיע לרשת השיווק, זה שוהה המון זמן בסקים, מביאים את זה מחוץ לארץ, זה לא גדל פה. ואחרי שזה מביאים את זה ברשתות עצמן, זה נמצא במחסנים. הכמויות קונים, ולאחר מכן מביאים לך את זה על המדף, ומהמדף, כבודו לוקח את זה הביתה. בביתה אתה לא משתמש מיד, אתה משתמש קצת ושם בארון. וישם בארון במצרים, נכון או לא? יפה. עכשיו, זה נקרא מזיקי מחסן. מה זה מזיקי מחסן? יש חתקנית האורז, אם הייתי יכול הייתי מראה לכם את זה, זה חרק כהה שמגיע איפה שנמצא הרבה זמן, אם זה אורז, אם זה אפונה, אם זה כל הקטניות, הוא נכנס, הוא מגיע לשם בפנים. ו... חרק לכל דבר איסור של ממש. לכן, אם אני הייתי מגיע למפעל, אין היום בישראל הרבה, הייתי מגיע ממש אחרי שזה עובר מיון במפעל, וזה עובר מיון, וקונה טרי, לא, אין מצב של התלאה. זאת אומרת, אין בכלל בעיה. אבל הרבה פעמים על גבי השקיות כתוב, יש לבדוק מחרקים. למה? אבל אתה אומר שזה עובר מיון במפעל. היות ובמפעל זה לא עבר מיון כמו שצריך, הם באים לחסות את עצמם, יש לבדוק. למה? זה התליע לפני שזה נהרז. אני רוצה ברשותכם ולטובת המאזינים, שנפרט את סוגי הקטניות כדי שיהיה קל. ופה אני רוצה לומר משהו. השבוע התקשרה אליי גברת ובעלה צועק ברקע. אני אגיד לכם, אני את חטאי אולי זה אבון שלי, אומר לי הרב, היא בודקת אורז שעה שלמה, ואפונה שעתיים. הוא אומר לי, אתה לא מבין. האמת, נראה לי שאני יודע מי זאת, יש כאלה שולחים שאלות. הרב, ראיתי משהו, נראה לי דומה, זה נקרא דמיונות. זה גם כן נקרא אצל האשכנזים נרווין. היא מפחדת, וואי, ואולי עכשיו אני אוכלת חרקים. הוא אומר לי, בעלה, אמרתי לה, תביא לי את בעלך. אמרתי לו, תקשיב, שהיא לא תהיה אחראית על הבדיקת מזון, מי שאחראי זה אתה. ואמרתי, אני אגיד לך את האמת, יש לה בעיה. מכילה שאני אומר. הוא אומר לי, זה בגללך, היא שומעת את השיעורים. אז הנה, אז אני אומר ומסביר, לא צריך לשבת שבעה נקיים על אורז, לא. תבדוק, תעבור, זה עובר מיון במפעל. אלא מה, יכול להיות שזה שעה הרבה זמן, עסקים שועה הרבה זמן יותר. אבל אחד שיש לו 1 קילוגרם, בפרט אם הוא פרסי שאוכלים הרבה אורז, זה נגמר מהר. אז לא צריך להגזים, רבותיי, לא צריך שיהיה נרווין כל דבר, אולי. לא, אנחנו לא שם. התורה ניתנה לבני אדם, לא למלאכים. ולכן לא צריך יותר מדי, יש כאלה, זה לא אזכיר אותם, אבל הם כל דבר מפחדים שלא יצאו ידי חובה. אומרים שמע ישראל, לוקח להם 2 דקות. למה? כי הוא לא אמר שמע הוא לא ידגיש את העין, ועכשיו הוא אשכנזי, הוא לא יכול להגיד עין. הוא אומר, שמע, שמע, והוא חוזר עוד הפעם, שמע, משתקין אותו אחד כזה יש לו בעיה, עדיף שלא יתעסק. היה לנו ראש ישיבה, לא אזכיר אפילו איפה, שהוא היה עד, אין לנו כמה ראשי ישיבות, אחד מהראשי ישיבה, שהוא היה עד, היו לוקחים אותו, תמיד עד בחופה, לא ראיתי ממש את הנתינה של הטבעת, בדיוק, יא חביבי, מה לא, אתה עומדת פה עכשיו, הסתכלת, לא, היה פלש של הצלם, מצמצתי בעין, עוד הפעם, החתן, הקלה תוציא את הטבעת, אני רוצה לראות, יא חביבי, וכל פעם היה הולך לרב אלישיב עליו השלום, והיה אומר לו, הרב, אני ראיתי את הנתינה, אבל בדיוק... הרב ראה פעם, פעמיים, שהוא מגיע אליו עם שאלות כאלה, אמר לו, אני מבקש ממך, אל תהיה עד. תפסיק להיות עד. אז זה נרווין, זה נרווין, אומרים האשכנזים. אני אומר, לא להגזים. ההיא אמרתי לה, יותר אל תבדקי, כלום, כלום. הוא אומר לי, הרב, אני מבקש מרק אפונה, עושה לי כוס אפונה, היא בודקת, לוקח לה שעתיים. אומר, אני לא יכול. אמרתי, תבדוק אתה. יותר היא לא. אמרתי לו, בוא, יש לה בעיה מסוימת. לא יודע אם זה בגללי, אבל אם כן יש ביטוח לאומי, תבדוק שלא צריך להגזים, לא צריך להגזים. אז בואו נתחיל לפרט. אורז, איך בודקים אורז? קניתי אורז. החרקים נמצאים בין הגרגירי האורז, לא בתוך גרעיני האורז. בין הגרגירים נמצא החרק. הרבה פעמים האורז לא עובר ליטוש כמו שצריך, הקצה שלו כהה. אנשים מוציאים את זה. מה אתה מוציא את זה? זה לא שחור, חום כהה. למה אתה מוציא את זה? זה פשוט לא עבר ליטוש כמו שצריך. האורז מגיע חום. ואחר כך הוא עובר ליטוש, נהיה לבן. אבל באמת הוא לא לבן. ולכן... זה לא חרק. איפה החרקים באורז? בין הגרגירים. מה עושים? זה נקרא חתקנית אורז. אם אתה רואה שיש לו חור, לא יודע, תוציא, אבל באמת לא צריך. אני הייתי ממליץ, קודם כל, גם אם הוא פרסי, שידליק את האור, אור חזק במטבח, שיהיה אור. לא יודע למה הפרסים פוחדים מהחשמל. תדליק. אני הייתי, אני אומר לכם, סעדי במרומים, במקום קדוש הזה, הלכתי לבקר, אני לא יודע אם זה יעזור, הלכתי לבקר פרסי בסוף חייו, ממש, הוא שכב בבית החולים, הוא היה כבר הכרה מורפלת. מה הוא אומר? אתם לא תאמינו. למה החשמל דלוק? אני בדידיה ועובדה, סעדי במרומים, הוא אומר לי, למה החשמל דלוק? אמרתי לו, מה אכפת לך? זה על חשבון בית החולים. אבל זה בנשמה, זה ב... מה קרה? מה קרה? אחד אמר לי, הבנתי מה זה, משנכנס אב, ממעטין בשמחה. אבא נכנס, מכבד כל האורות. יא חביבי, אז חסכת, מה חסכת, למי חסכת, למי תשאיר את הכסף? למי תשאיר את... יעזבו לאחרים חילם. לא צריך להיות מדי, לא משנה. מצידי שכל הבית יהיה חשוך. במטבח, אור, אור חזק. לבדוק את האורז, לשטוח אותו על גבי מגש. איזה מגש? היות והחרק הוא כהה, חתקנית האורז היא כהה. אם אני אקח צלחת לבנה, מצוין, אבל מה הבעיה? יש חרק בצבע לבן. דומה לגרגיר אורז, הוא זז, מתקפל. אז אם יהיה צלחת לבנה, אותו אני לא אראה. את הכהה אני אראה, אבל אותו אני לא אראה. לכן, משהו ניטרלי, כמו כתום, הכי טוב. אם אין לך מגש כסף, תעבור. תעבור עם האצבעות, תעביר, תסתכל. אם אתה לא רואה, לאט לאט, עם הניסיון, אתה תראה שזה הולך מהר. עכשיו, רגע. הכי טוב, לאחר הבדיקה של האורז, מכילה, להניח את האורז בתוך קערה עם מים, עם כף מלח. כף מלח. למה? 10 דקות. מה זה עושה? אם יש את החרקים האלה, החתקנית האורז, שאולי לא ראיתי טוב, זה צף. פעם ראיתם בים המלח, אנשים צפים. גם החרק צף. זהו. כף, כף, 11 הזהב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לפעמים יצוף לכם, דרך אגב, ההוראה הזאת בכל הקטניות. יצופו קטניות. אתה תשים כף שתיים אפילו, שתי כפות מלח, אתה תראה פתאום צפים כל מיני שווית, חומוס. למה? כמו שאומר הרב, יש לזה חור. הוא חלול בפנים, לכן הוא צף. ואז מה? חלול בפנים. יכול להיות שיש חרקים. כל מה שצף, תוציא. תוציא לפח, כל מה שצף. 10 דקות, לא יותר. רבותיי, צרכן הביתי שמשתמש ב-1 קילוגרם אורז, בגדול הוא יכול להיות רגוע. אבל מי שמשתמש בשקים גדולים, כמו באולמות, או שהוא פרסי חובב אורז, יותר בדיקה משנה זהירות מחרקים. לא אמרתי לא לבדוק, לא לשבת 7 נקיים. מהר, מהר, יותר זריז, יותר זריז. אריזות וקום אין באורז, אין. של איזה חברה? מאיה הוציא, יש להם? יפה, לא ידעתי. אם יש, מצוין. אני פעם ראיתי על וקום לא של אורז, כתוב על הוקום יש לבדוק מחרקים. אז איך זה יכול להיות? סתירה. אם יש וקום, אין חרקים. תשובה שהם הכנסו לשם אורז אחרי הרבה זמן, או לא ממויין, ולכן הם כותבים לך את זה. בכל אופן, אם יש וקום, מצוין, לא צריך בדיקה בכלל. עד שפתחנו אותו, אחרי שפתחנו אותו, חלס. לא מועיל, צריך לבדוק. כן, אם כי, אני חייב ויש סוגים, אני לא אזכיר, מלא חרקים. אתם לא מאמינים. מה? היונות. הוא טוב, הוא נקי. לא באורז. עכשיו אנחנו נגיד, אפונה. אפונה, יש אפונה יבשה. קודם כל, צריך להסתכל ויזואלית שהגרגירי אפונה שלמים. מה אני מתכוון? שאין עליהם נקי, לא נקוב. לא נקוב. הייתי ממליץ שוב בבדיקת אפונה, מה של לעשות קערה עם מים גם כן עם המלח, לעשות את זה כן כדאי, כדי שזה זה חשוב. אם פספסנו משהו זה מצוין. צריך לדעת, יש אנשים שאוכלים חמין ביום שבת, ומה יש בחמין? חיטה. חיטה נגועה, נגועה לא יודע לומר מאוד, ברמת מיעוט המצוי. זאת אומרת, מה הסימני נגיעות של חיטה? גושים, כל מיני גבישים, קורים. לכן, אם יש בבית, אני מאוד ממליץ, מסננת. מסננת. אתם יודעים מה זה מסננת? כמו של אורז, עם חורים לא ממש קטנים. מסננת. כבודו ייגש לחנות של כלי בית. לא, לא, של הקמח זה נפת משי. אני מדבר ודאי, מברזל. מברזל, שחשוב מאוד, אתה שם את החיטה בפנים ושוטף, שוטף, מסנן את זה. לאחר מכן שוב, בדיקה ויזואלית להסתכל, ואם אפשר, בדיקת ביטחון, להשרות את זה במים עם מלח. עכשיו, קורה הרבה פעמים, ביום שישי אנחנו נשאלים, שכחתי כבוד הרב, הכנסתי חיטה לסיר, שכחתי לבדוק. דעת מרן השולחן אור בפי דלת, אם בושל ללא בדיקה, יש להקל. היות וזה לא בוודאות נגוע, הרבה פעמים בדקנו ולא מצאנו, אין בעיה. למה? ספק שמה בכלל לא היה חרק, וגם אם היה חרק, הוא נימוח. זה נקרא ספק ספקה, ואפשר להקל. אבל קורה הרבה פעמים שאישה אומרת, מתקשרת, אומרת, מצאתי חרק ועוד חרק, ועוד חרק. הוא מצאת כבר 3 חרקים, זה הוחזק נגוע. בתלת אב חזקה, ב3 זה חזקה וזה נגוע, לא, הרבה פעמים עדיף לא להשתמש. אם בישלנו כבר ובחיטה הנותרת, בקטניות הנותרים, הסתכלתי ומצאתי שלושה חרקים, כל התפשיל אסור, כי בטוח שיש שם ופשוט לא ראינו. כן. ודאי, גם את המרק לא צריך. אם היא עושה חיטה בנפרד, בנפרד. אמת. כן, כן. בדרך כלל במשפחת הקטניות אי אפשר שלא לדבר על החומוס. החומוס עצמו הוא גדל בתוך תרמיל, ועלול להיות בו חרקים כשהוא מחובר לקרקע או במחסן, אני מדבר על התרמילים. אם זה אריזת וקום, ואני ראיתי שיש גם בשועית, גם בחומוס זה מצוין. החומוס כפו, מי שקונה חומוס כפו, זה עובר מיון והשריה במפעל, אין שום בעיה. זה בסדר. כמובן, לקנות עם כשרות תמיד. עכשיו, יש היום חומוסיות, הרבה חומוסיות, ואנשים שואלים, המשגיח אומר, בדקתי מדגמית החומוס, לא בדקתי ממש. האם אפשר לסמוך? שם יותר קל בחומוסייה, בפלאפל, כי החומוס תחון. גם אם היה חרק, זה עבר תחינה. זה לא כמו אצלנו בבית, הסיר חמין, כי שם זה לא עובר שום תחינה. אז הרבה יותר קל בחומוסיות. יש בעיה קטנה של בישולי גויים, לא קטנה. לכן בחומוסיות, יש שם כמו חומוס אליהו וכאלה, צריך לשאול מי בישל את החומוס. אם יהודי בישל, זה מצוין. בדרך כלל אני יודע שרוב הרשתות שלו הם מהדרין, יש אצלנו במבשרת, בסדר? אבל לשאול את זה, לברר את זה. בבית שלנו החומוס לא עובר תחינה, פה צריך לבדוק אותו. מה הדין לגבי שימורים של חומוס? יש שימורים, חומוס ושימורים, זה עובר מיון במפעל, זה בחזקת נקי, בחזקת נקי ואין שום בעיה. יש שעועית, השעועית הרבה פעמים יש לו כתמים כאלה, זה אנשים חושבים שזה חרקים, זה לא חרקים, זה הצורה שלו. דרך אגב, גם יש כל מיני לפעמים כאלה שזה הגידול שלו, שיש לו את הנקודה, זה לא חרק, לא להיבהל. יש גריסים ממשפחת החיטה, הגריסים ממשפחת החיטה, יש גריסי פנינה, לפזר על משטח, לבדוק, להתבונן, עדיף להשרות. אם אדם יודע שאין זמן, פשוט מאוד שיקנה בוואקום, זה הכי טוב. ופה אני נותן הערה, אני לא יודע אם אתם אוכלים צ'ונט, אבל אנשים שאוכלים צ'ונט ביום חמישי בלילה, במגזר החרדי, הרבה עושים צ'ולנט, חמין, מוכרים את זה, עכשיו, אין בעיה, הוא אומר לך, כל הבשר מחפוד, כל הבשר זה, אדוני, רובין, הלאה, אבל מי בדק את הקטניות? קטניות לא תכונות, מי בדק את הקטניות צדיק? אם הבעלים ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, אז אין לי בעיה, בסדר גמור. אבל אם איזה אחד הרסוואט שם על עצמו ציצית ואומר לך, אני אל תדאג, הכל טוב, יכול להיות שאת הבשר, לא יודע אם הוא נאמן, את הבשר הוא קנה, אבל מה עם הבדיקת חרקים? מה עם החרקים? אין בעיה. דיברנו על זה. דיברנו על זה. עדשים. אמרתי? לא. עדיף לקנות, תקשיב, הרב, הוא צודק. לקנות עדיף לכתחילה עם כשרות. בדיעבד זה בסדר. אם זה בן אדם ירא שמיים שכבודו מכיר אותו, זה משהו אחר. תקנה במקום עם כשרות. תקנו במקום עם כשרות. לכתחילה, כמובן. היום זה נהיה טרנד. תראה, אני הייתי באחי סמך, ויש שם אחד האברכים, מהמניין, איך אומרים, מהבית הכנסת, והוא אומר לי, אני מוכר צ'ונט. תשמע, אתה לא יכול להגיד, הוא מרמה, הוא משקר, הוא רוצה לעשות לפרנסתו, לכאורה אפשר לסמוך, אבל אני אומר, אתה לא מכיר, אתה לא יודע, אתה תקנו עם כשרות, הכי טוב לקנות עם כשרות. יש תפול, פולים, הפול היבש מלא חרקים, מלא חרקים. מה עושים? פותחים, בודקים, מאוד קשה. אם תוכנים את זה, החרשתי. תוכנים את זה בצורה טובה, החרשתי. אני אומר לכם, הצבע שלו, הפולים, קשה לזהות, קשה לזהות, ואתם יודעים למה בכלל טוב להשרות קטניות לילה שלם? לילה שלם. לא מתכון למטבח, אני עכשיו אדבר מבחינת חרקים. כי ברגע שלא, לא מצד גזים, מצד שישרנו אותו לילה, הוא ספג מים. ואז מה? זה מאפשר לי לזהות כתמים. זאת אומרת, אם פתאום אני רואה על העדש כתם, אחרי לילה שלם, אז יש לי בעיה בעדש הזה. יש לי בעיה בשועית הזאת, בחומוס הזה. לכן כדאי להשעות אותו לילה שלם. אבל הבדיקה שדיברנו עם המלח, השעות הראשונות, העשר דקות הראשונות זה הכי חשוב. אני אומר, כדי לבדוק את החרק, את השועית עצמה, את החומוס עצמו, זה חשוב הנושא של ה, כמו שאמרנו, של השמונה דקות, של העשר דקות ראשונות. נו, ואז מה אם יוצא קצף? ואז מה אם יוצא קצף? מנקה מה? לא, לא בהכרח. יכול לצאת קצף, אבל החרק נשאר בפנים. מה כבודו שואל? כן. לא, לא לקנות. מי בדק תפולים מחרקים? לא, לא לקנות. יש, אני זוכר, והוא רחום יחפר, כבודו יקום לסליחות בעזרת השם, באלף אלול, רבו צדיק, תקשיב, אני לא יודע אם היום מוכרים את זה, אני זוכר שהיינו, לפני הרבה שנים, היו מוכרים חמין בקופסאות שימורים, או שועית אדומה למאכל, בקופסאות שימורים, שועית מוכנה, וכתוב שם מרוב חוצפתה מתחת לבדץ, יש לבדוק קודם השימוש. חצופים כאלה, בושה וחרפה. איך אני אבדוק קודם השימוש? זה סתם, הם עושים את זה, ותדעו לכם, זה אסור. טוב, גרנולה. אם אנחנו מדברים על משפחת הקטניות, אולי לפני כן, קינוע. קינוע חייב בדיקה קודם. הקינוע הוא לא ממשפחת הדגן, אבל בכל זאת, זה לא כמו בורגול שהוא ממשפחת הדגן. הקינוע הוא לא שייך אליהם, זה מותר בפסח, זה קטניות. לבדוק קודם השימוש. איך נבדוק? תשרה במים, תבדוק ויזואלית. סום סום. אני דיברתי פה והתקשר אליי השבוע היהודי ששמע אותנו. סום סום ממתק, שדבוק, כל הסום סומים דבוקים, שברכתו אדמה, מצא בפנים חרקים, יהודי מאלת, הוא אמר לי, אני אשלח לרב סרטון, אמרתי לו, אין לי מה לי, אני לא מקבל סרטונים, אבל אני מאמין לך, אומר חרקים, רבותיי, הסומסום צריך בדיקה, זה אחת הבעיות באולמות, צריך בדיקה בסומסום. עכשיו, אם זה סומסום תחון, יש כאלה תוכנים סומסום עם סוכר, זה בריא, זה מחזק את האדם, זה מוסיף דם, זה מותר, אבל אחרת להיזהר. אני דיברתי, מה? קוסקוס הוא ממשפחת הדגן, וחובה לבדוק אותו, הטוניזאים שבינינו, חובה לבדוק, אוכלים הרבה קוסקוס, חובה לבדוק את זה. בורגול חובה לבדוק, אמרתי, גרנולה לתערובת של דגנים, ויש בפנים פירות מיובשים, תמיד לפני שאתה קונה גרנולה, תסתכל מה התוקף שלו. הרבה פעמים הם מוצאים שם קרסומים, אתה יכול לראות את זה בתחתית השקית, לא לקחת את זה. בדץ לא מפקח על החרקים, הוא נותן כשרות ללא חשש תבל, אורלה ושביעית, לא יודע מה. אבל יש לבדוק מחרקים. רבותיי, תבדקו לשמור את הגרנולה במקרר, בקירור בלבד. לפרוס אותו, לבדוק, להסתכל, להתבונן. אנחנו לא רוצים להיקשל. השבוע התקשר אל היהודי, מחילה שנייה, הוא אומר לי שהוא פתח גרעין שחור, הוא ראה שזה נקוב, הוא אמר לי, או נקוב או חצי פתוח, אני לא זוכר. הוא אומר, פתחתי, מצאתי חרק, ממש, חרק בתוך גרעין שחור. אני אמרתי בשיעורים, לא צריך לבדוק כל גרעין שחור שאני אוכל, אבל אם אני רואה שהגרעין הוא מקורסם, הוא חצי פתוח, חובה לפתוח, להסתכל על הגרעין, לשפשף אותו ואז לאכול. לא לאכול, אבל אם זה גרעין סגור, חמניה, בדלת אין בעיה בכלל, אבל החמניה שאתה קונה במקום שדיברנו על זה, שהתחלופה גבוהה, אתה יכול לאכול את זה, אין בעיה. מה? צריך לדעת, כוסם את זה ממשפחת הקטניות, יש כוסמין, חמשת מיני דגן, חיטה סעורה, כתוב כוסמת, אבל הכוסמת שלהם זה הכוסמין של ימינו. היום שאומרים כוסמין זה קמח כוסמין, חמשת מיני דגן. אבל שאומרים כוסמת זה ממשפחת הקטניות ומותר בפסח לספרדים. חובה לבדוק אותו קודם השימוש. מה יש לסומסום? כן. זה דבוק הסומסום או שהוא גרגיר גרגיר? על זה דיברתי, על האלה תקנה עדה חרדית אתה יכול לסמוך. אני יודע, ברכתו האדמה. מה? כן, אם יש הכשר מעודר אתה יכול בהחלט. טוב. צודק. רבותיי, אני רוצה לומר איזה רעיון מפרשת השבוע. אנחנו לא לחינם אומרים יוסף הצדיק, ובטוחים שיוסף הצדיק זה אך ורק בגלל כושר העמידה שלו עם אשת פוטיפר. צריך לדעת, יוסף הצדיק, ואם אנחנו רוצים לבדוק מי נקרא צדיק, מי נקרא ירא שמיים, פעם הגיע יהודי לחזון איש ואמר לו, מגיע לי מזל טוב, מה קרה? הבת שלי התארסה, איזה יופי, מי? בחור ירא שמיים, צדיק, אמר לו, תקשיב, להגיד ירא שמיים, אם אתה רוצה להגיד תלמיד חכם, בסדר, אבל ירא שמיים, צדיק, אתה יודע מי נקרא צדיק? אחד שזהיר בענייני ממונות, הוא אדם ירא שמיים, הוא אדם צדיק, יוסף הצדיק נזהר בממונות, ואני רוצה להסביר את זה, כתוב בפרשה שלנו, ויומר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך זאת עשו, קחו לכם ארץ מצרים עגלות וכו'. ואז כתוב, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה. מה התורה רוצה לכתוב לי על פי פרעה? מה אכפת לי? ויתן להם עגלות. מה זה על פי פרעה? יוסף להוציא עגלה אחת בלי רשות. אתה יוסף, אתה המשביר, אתה שר האוצר, אתה יושב על השיבר. אתה צריך לשאול את פרעה על עגלות? אתם יודעים, מדובר במיליוני אנשים, מדינה עם מיליוני אנשים, מה מדובר פה? יוסף אומר, אני לא יוציא עגלה אחת בלי רשות, על פי פרעה. הגם שיוסף הוא לא נותן לאחים שלו כלום, עד שהוא לא מקבל הוראה מפרעה, בהמשך אנחנו רואים גם כן. ביושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, שימו לב, במיטב הארץ, הוא שיב אותם באחוזות הכי יוקרתיות, כן? בארץ רמסס, כאשר ציווה פרעה. אחד אחר היה אומר, המשפחה שלי, אני יושיב אותם ברימל, אני יושיב אותם באחוזות הכי יוקרתיות. לא, לא, לא. על פי כאשר ציווה פרעה, המלך אמר לי להושיב אותם שם. זאת אומרת, יוסף נזהר מידת היושר. כתוב ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו, לחם לפי עטף. מה הכוונה? ויחלקל יוסף את המס ללחם לפי עטף. אומר רש"י, לפי הצריך לכל בני ביתם. יוסף לא בא ונתן לכולם מגשים על חשבון הברון, בסדר. אבל יש לו ילד אחד לדן, יש ילד אחד, לא משנה. דן יש לו ילד אחד, הוא יקבל אחד. מה שהוא צריך, זוג ואחד, שלוש נפשות, אבל אחיו בנימין יש לו 10 ילדים, אז הוא יקבל יותר. לחם לפי עטף, זהירות בענייני ממונות. יוסף לא מוסיף להם יותר. כתוב בלקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים. שימו לב, התורה בפרשות האלה, אנחנו חושבים שהיא באה לספר לנו סיפורים. לא, לא, לא. היא באה ללמד אותנו מוסר. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. רבותיי, יוסף כל יום סוגר קופה ומוכר להם תבואה לכל ארץ מצרים, מיליונים. הוא לוקח את אנשי המכס עם העגלות, עם כל הכסף, כמו שירותי ברינקס, ומביא את זה לפרעה. מה אתה מביא לו? תשמור. לא, 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 כסף, אפילו שקל אחד. שום דבר. אגם שפרעה אומר, לכו אל יוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. מאיפה יוסף למד את הצדיקות הזאת? את הזהירות בענייני ממון? מאיפה הוא למד את זה? מאבא שלו. מה אבא שלו? אומר פרעה, שימו לב, בפרשה שלנו, ואתה, אומר פרעה ליוסף, ואתה צוות הזאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפיכם ולנשכם, ונצעתם את אביכם ובתם, ויעשו כן בני ישראל, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה. יוסף לא משחרר רכבים, עגלות חופשי למשפחה שלו, הוא נותן להם על פי פרעה. שימו לב, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויעקב מבאר שבה, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם בעגלות אשר שלח פרעה. תגיד לי, מה התורה רוצה לספר לנו? אומרת התורה, יעקב אבינו לא נסע בעגלות עד שהוא לא קיבל אישור מאת הקדוש ברוך הוא לרדת למצרים, עד שהוא יגיע לבאר שבה. ובבאר שבע הוא עושה, הקדוש ברוך אומר לו, תלך, עכשיו אני אעלה על העגלות של פרעה. כי אם אני מארץ כנען ניסע על העגלות, ובסוף יגיד לו, אני לא מגיע, מה עשיתי? גזל. למה גזל? כי שלחתי לך עגלות שתבוא למצרים. אתה עכשיו לא מגיע למצרים, מה אתה משתמש בעגלות? תראו מה זה דקדוקים של צדיק. תראו מה זה יעקב אבינו. עכשיו נבין מאיפה יוסף למד להיות יוסף הצדיק. הוא סבר יעקב שאסור לו להשתמש בעגלות עד שהוא לא יקבל. יוסף קיבל את החינוך הזה מהבית. אם אנחנו רואים ילד שהוא לא הולך בדרכי יושר, זה הוא ראה בבית, עזב אותו, זה מצווה לגנוב אותו. אדוני, אתם מכירים את המשפט הזה, מצווה לגנוב אותו? גנב בן גנב, מה זה עוד מצווה? רבותיי, יעקב אבינו אומר לחמיו ללבן, כי מששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך, סמכו נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. אדם שגר אצל חמיו, היום אנשים הולכים לבית מלון לשבת, חוזרים ממגבת של מלון. אבל פה הוא נמצא אצל חמיו, לא שנה, לא שנתיים, לא 10 שנים, 20 שנה. בטח יהיה לך קצת משהו. כלום, כלום. שים קופו, אומר לו יעקב אבינו, תניח על השולחן אם לקחתי לך משהו. תראו איזה מידת יושר. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה שדה אל צונו. למה השדה? אני שכיר, אני לא יכול לגנוב את בעל הבית. אומר יעקב אבינו ללבן לחמיו, זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ואיזיך לא שיקלו ואלי צונך לא אכלתי. כמה כאלה שנמצאים, מה זאת אומרת? אני עובד פה, אני יכול לאכול חופשי, שום דבר. לא אכלתי שום דבר, לא לקחתי לך משהו. ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותידת שנתי בעיניי. אחד אחר היה אומר, עזוב, זה חמים, מה הבעיה? אפשר. ותדעו לכם, שלא רק יוסף למד את זה מהבית, גם ראובן. והאמצא דודאים בשדה, רשי במקום אומר, ויבא אליה אמו אומר רשי, למה הוא הביא לה דודאים? אגם שזה היה ימי קציר חיטים, למה הוא לא הביא לאמא שלו חיטים או שעורים? כדי לא לפשוט ידו בגזל. דודאים זה הפקר, זה הפקר, אין גזל. אבל תראו מה זה גדלות של אדם גדול. אני רוצה לספר לכם סיפור, אם אתם זוכרים את האסון של מירון, לצערנו הרב, החדשות, הצרות החדשות משכחות את הישנות, לצערנו הרב, אבל כולנו היינו עמומים, מזוזעים מאסון מירון. אחד מה45 אנשים שנהרגו, באמת זה לא מובן, שם באסון מירון, חסיד, קראו לו רבי אלעזר מרדכי גולדברג. עליו השלום, זה היה בשנת תשפ"א, אסון מירון. אותו הרב גולדברג היה מלמד בתלמוד תורה בעיר ביתר אלית. יחד איתו היה מלמד בשם רבי שמואל, לא יודע את השם משפחה שלו. הם היו ביחד, שניהם היו מלמדים. רבי, אחרי שהוא נפטר הרב גולדברג, רבי שמואל החבר הטוב למד את כל שישה סדרי משנה לעילוי נשמת חבר שלו. בליל כף ב' בחשוון תשפ"ג שנה שעברה, מגיע אליו בחלום אותו ארוג מירון גולדברג, מגיע לחבר שלו שמואל שלמד לעילוי נשמתו את כל השישה סדרי משנה. במאמר המוסגר, אני למדתי בישיבת אור ישראל בפתח תקווה, היה לי חברותה בשם הרב, בשם זריהן, מרוקאים מנתניה, מתמיד עצום, היום הוא אחד האברכים החשובים בכולל בפונוביץ'. יום אחד אבא שלו היה חולה לו עלינו ונפטר. אבא שלו היה מושפז בלניאדו בנתניה, ו באמת, הבן שלו, שאני בדל חיים, שהיה חברותה שלי, היה למד את כל המשניות. כל יום לפני תפילה, היה לומד משניות לעילוי נשמת אבא שלו. אבא שלו נפטר צעיר, תלמיד חכם חשוב, רב שכונה בנתניה, הוציא שוט מעיין חיים, כמה כרכים, באמת. ראיתי אותו פעם אחת, הוא בא לבקר את הבן שלו. אבא שלו בא אליו בחלום, אמר לו, ויש לו 10 ילדים, הוא בא לילד הזה, שלומד משניות לעילוי נשמתו, אמר לו, אני מבקש ממך, תלך מחר על הבוקר, לבית החולים, בקומה איפה ששכבתי, איפה שהוא שכב, ותגיד פרקי תהילים ותחזור לישיבה. תגיד כמה פרקי תהילים ותחזור. הוא אומר לי, בבוקר אנחנו צריכים ללמוד חברות, הוא אומר לי, היום אני בבוקר לא אהיה. לא שאלתי, אני לא אהיה, אני צריך לצאת, תהיה בריא. חזר אחרי כמה שעות, ותהום כל העיר, בלגן, מחפשים אותו, מה קרה? הוא הגיע לשם, איפה אבא שלו שכב, בדיוק באותו חדר, באותה מיטה, שכב יהודי, לא דתי, בכלל. קרא פרקי תהילים, בלי הכרה היהודי היה, קרא פרקי תהילים בטיפול נמרץ, ויצא. הוא אומר, עוד לא הגעתי לישיבה, החולה התעורר, פקח עיניים ושאל מי היה פה. מהבית חולים, מכירים את המשפחה ויש להם את הטלפון, התקשרו, הבן שלך שלומד היה, והאימא וכל, מחפשים אותו. הוא אומר, זה מה שאבא אמר לי לעשות, לבוא לקרוא פרקי תהילים ולחזור לישיבה. זה מדהים. זה מדהים, זה מראה מה זה, איך בעולם העליון יודעים בדיוק מה קורה פה. בדיוק, אני מדבר איתכם על חלומות נפטרים. הסבתא שלי, שאנחנו נמצאים, שאני נמצא בתוך שנה לפטירתה, עליה שלום, היא הייתה בקשר טוב שתיבדל לחיים טובים עם אחותי. ואחותי מחתנת שבוע הבא בן. והיא רואה בחלום את הסבתא עומדת מחזיקה את החופה של הזוג שאמורים להתחתן. זאת אומרת, הם יודעים בדיוק מי ומה, ומתפללים ומגינים, זה לא יאומן. בכל אופן, אני חוזר להרוג מירון, הוא בא בחלום לחבר שלו רב שמואל ואומר לו, תעשה לי טובה. יש אחד שלימד אותנו לכתוב כתב, ספרי תורה ומזוזות, סופר, ותעשה לי טובה, תיגש אליו ש... אני לקחתי ממנו קופסה דיו ולא שילמתי. עכשיו זה שמואל המלמד, רבי שמואל, אמר בסדר, עזוב. חלום. בא אליו עוד יום ועוד יום. אמר לו, מה אני מבקש ממך? אני, אין לי מנוחה. תעשה טובה, תיגש אליו בתלמוד תורה, תגיד לו, אחרי צהריים היה מלמד אותנו לכתוב, תגיד לו שימחה לי על הדיו שלקחתי, לא שילמתי. הוא ראה שזה רציני. הוא בא אל המלמד, אמר לו, לקחה חדיו, זה שנפטר, הרב גולדברג, אמר לו, כן, אבל מחרו לו. אמר לו, לא, 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 תיקח 10 מלמדים, עמד, אמר, הריני מוכל וסולח לפלוני, בן פלוני. מחילה גמורה. רבותיי, אנחנו חושבים, יוסף היה צדיק, נזר בדיני ממונות. מור אבי שיחיה מספר, הוא אומר, תקשיב, אתה לא יודע, בבתי דין, לפעמים אנשים שנראים יראים וחרדים, מסוגלים בשביל ממון לשקר, לשקר במצח נחושה. אני לא מדבר שהם מוכנים בשביל ממון לריב עם האחים שלהם, לא מכירים אותו. לא מכירים אותו, אין אחים, אין אחיות, כסף. אבל משפחה, שום דבר. אני הכרתי יהודי שטבע, הוא טוען שהירושה מגיעה לו, הלך ואימא שלו בבית משפט, הוא עומד מולה בבית משפט. זה לא יאומן. רבותיי, זה הממון. מעבון הממון היה אומר הרב בן ציון עליו השלום, אבא שאול, הרחרבה את הכסף, כמה משפחות החריב. כמה משפחות החריב. אני אומר, בואו נתחזק, נלך בדרכו של יוסף הצדיק, יהי רצון, שנשמע ומבשר בשורות טובות, תהיה הצלחה לחיילים שלנו, הצלחה לבני תורה שלנו, כולם, אורך חמים ושנותכם שיחזרו לשלום, בבריאות ובשמחה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפירה ובעלה תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן, ישוע. מה יש לאבא? אני לא רואה אותו. איפה יש לנו?